הסוגיה הזאת שיש פה.
ככל שיהיה יותר קשה, זה סימן שהטוב מתקרב. צריך הכל שיהיה יותר קשה.
אם שלא.
אנחנו מתפללים שזה יהיה... בראש הנחה ברחמים תשוב. ברחמים, אבל... פעם העברתי שיעור על זה, על פי ספר כל התור, שבגאולה בית, זה חלק מגאולה ביתה שהיא כרוכה ביסורים. גאולת החישן היא שאולה, אבל גאולת ביתה היא כרוכה בהרבה יסורים. אז אומרים, כולנו צדיקים, חוזרים תשובה, זה כל השאלה היה. אנחנו רואים את המציאות שאנחנו נמצאים בה. אז צריך להתפלט שלמרות זאת שזה יביא זה, אבל... יש אפשרות אחרת, שכולנו נתחזק, יהיו הרבה תלמידי חכמים, וכולם ילכו לכל היישובים ויחזירו את כולם בתשובה, ויהיה לנו כוח להשפיע על החורים, ואז עם ישראל יחזור בתשובה. כמאמר השיר, ישיבות נבנה בכל מקום, בעיר ובכפר. כן, אבל זה לא מתחיל רק מהפעימה הזה, אנחנו בכלל בסיטואציה של... של מבחינה מדינית שאנחנו במצב נורא והיום. אין ממשלה בישראל. יש ריבונו של עולם, אבל אין ממשלה. יש ממשלה כאילו, אבל זה, אני מדבר מצד ה... אולי גם מצד החוקים שלהם, אבל מצד האמת, אין ממשלה. ממשלה שסמוכה על גויים, זה לא ממשלה יהודית. אז אין ממשלה. אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו שגם כשאין ממשלה, אבל יש ריבונו של עולם שהוא נשאר. כמו שגם אין את הרב קניבסקי. האור שמח אומר, אבל יש חוכמה ש... שחלק ממה שחטא העגל שמשה אמר לעם ישראל, שהרי חז"ל אומרים שהשטן הראה את מיתתו של משה. וכאילו אמר משה מת, ועכשיו אין מישהו אחר. אתה צריך מישהו אחר שילך לפנינו. אז, כאילו שהוא בא לומר להם, ודאי שלמרות שמשה עשה כמעט את הרוב. הוא הלך לפרעה, הוא עשה את כל המכות, הוא החזיר המכות, הוא הוציא, אבל צריך לדעת שגם אם משה באמת, גם השטן נטעה, אבל גם אם באמת משה היה מת, אבל עדיין זה לא מצדיק שום דבר לעשות את מה שעושים. עדיין יש ריבונו של עולם תמיד נשאר, לא צריך למצוא תחליפים. שילכו לפנינו. אז ודאי שאנחנו סמוכים על צדיקים, סמוכים על, 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 על מציאות טובה, אבל אולי דווקא זה, שכל שהדברים מראים שאנחנו צריכים לתלות את עצמנו רק בקדוש ברוך הוא, וזה רק מה שיכול להועיל. כל זמן שאנחנו מטילים את עצמנו בכל מיני כוחות, כולל אם זה כוחות רוחניים שזה צדיקים ותלמידי חכמים, או כוחות מעשיים שזה הצבא והמדינה, אז אולי זה מפריע לקדוש ברוך הוא לגאול אותנו. כמו שהאפשרות לגאול אותנו זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנסמוך רק עליו. טוב לחסות בהשם ולפתוח בנדיבים. טוב לחסות בהשם ולפתוח באדם. כלומר, גם אם יש נדיבים ואדם שהם אכן עם כוחות גדולים מכל מיני סוגים, אבל צריך לפתוח בהשם ולא בהם. וצריך לראות את הכוחות האלה רק כאמצעים שהשם שלח לנו, ולא כדברים שלתלות את עצמנו בהם. בעיקר צריך להתחזק. ולהיות מוכן, אני אומר, לא שאנחנו חס ושלום, אבל צריך להיות כמו עם עיניים פקוחות, להיות מוכן לקשיים. לא כמו המדינה שהיא, בגלל שאין לה כוח מול אויבינו הערבים, אז היא נותנת להם להשתולל. מבחינתה רמדאן זה זמן שצריך לתת לערבים לעשות מה שהם רוצים, ואת היהודים להכניס, לזכור אותם. אתמול ראיתי דבר פלא, כן, שהרי אצלם החגים, זה לא כמו שהחזון אומרים במגילת אסתר אצל על אחשוורוש, אצל יהודים כשיושבים במשתה, אז מה עושים? לומדים דברי תורה, לומדים שרים על השם, זה עניינים של עילוי של קדושה. ואצל הגויים, אצל אחשוורוש, מה עושים בזמן המשתה? מדברים על נשים. זה אומר אשתי יפה, זה אומר האישה שלי יפה, זה אומר בוא תראה אותה, בוא תראה אותה. מדברים בענייני זימה. זה אצל אחשוורוש. כמו חשב הזו שהפרסיים הם אוהבי זימה. אבל אצל הערבים, חוץ מזה שהם גם אוהבי זימה, אבל אצל הערבים חגים זה רצח. חז"ל אומרים כבר, זה גם זה לא חדש, על חברך תחיה. זה ידוע, שערבים זה ישמעאל, לא בטוח שהם בני ישמעאל, אולי זה יהיה לשפחה אם נגדיר אותם כבני ישמעאל. ישמעאל הוא לפחות בנו של אברהם, אלה יכול להיות שהם בכלל בני ישמעאל, יכול להיות שהם בכלל בני חם, שזה עוד יותר גרוע. אבל אלה ודאי שאצלם בזמן זה, אז מתעוררת אצלם כשהם, אז כל ה... כמו שחז"ל אומרים, שהשם הלך לתת להם את התורה, אז הם אמרו מה כתוב בתורה, לא תרצח, אבל אנחנו רק על חברך תחיה. לא, זה כתוב אמנם גם על אדום, אבל אצל ישמעאל זה ידו בכל, ביד כל בו. הם גנבים, הם רוצחים, זה מה שמתעורר אצלם. אז מדינת ישראל, מה היא עושה? אז היא אומרת ליהודים להסתגר. עכשיו ראיתי שברמדאן הם רוצים להגביל את היהודים בפסח, שיהיו רק 15,000 יהודים בכותל. בגלל הרמדאן. כלומר, במקום להגיד לערבים שלא יגיעו לירושלים, שיסגרו את הערב, שלא יגיעו בכלל להר הבית, אז הם לא יגידו את זה. אז מגבילים את היהודים לא להגיע לכותל. זה חלק מהמציאות. זה מדינת ישראל. אבל יש דברים יותר חרפים להגיד, אז אני לא אגיד אותם.
אפשר לחבר את המצלמה אם הרב רוצה, ואז בכלל...
כל זה עכשיו מה שאמרתי זה צולם? איפה אני יודע? גם אם זה לא צולם פה, יכול להיות שיש מישהו בא עם איזה מכשיר פה.
אנחנו לא מרגישים.
יש לנו היום רוגלות, שבכלל לא יודע מי פה זה. יכול להיות שיש פה, כידוע, שבכל ישיבת הסדר וישיבה גבוהה, אז יש איזה מישהו שהוא מהמחלקה היהודית. אז מאיפה אני יודע מי זה פה? יכול להיות מה מינה. בטוח שיש פה בישיבה מישהו כזה, כלומר שיש לזה חלק מובנה, לא רק בישיבות הגבוהות, אפילו בישיבות התיכוניות, יש לנו פה בישיבה מישהו. צריך להיות, גם זה צריך להיות מודע לזה. פעם הבן שלי, הבנים שלנו ביאשלץ, אז מישהו הלך לשבק, אז הוא אמר לו כל אחד, איפה הוא גר, מי ההורים שלו, מה איפה זה, כל זה, היה לו על כל אחד מהישיבה מידע. הם צריכים עבודה, המחלקה היהודית צריכה עבודה, הם לא... אנחנו בבעיה.
איפה?
בעיה ש... עדיין הכוחות של הקדוש שעדיין לא מנהיגים. זה חלק מה... חלק מהבעיה. אולי דווקא שיש ראש ממשלה שמכנה את עצמו כדתי, אולי הוא ישבור את העסק הזה, אולי בעקבותיו יבוא. אחרי שכבר אנשי העבודה נפלו, אחרי שגם הליכוד נפלו ועכשיו נפלו גם במרכאות הציונות הדתית, אז אולי בעקבות זה כבר לא תהיה ברירה וכבר יבוא המשיח. שהוא ודאי, הוא יכול להיות שהוא יבוא מהחרדים.
רק שיעבור לכם.
כן, הרב קוק אבל אמר את זה, מה אני אומר? שייתכן והמשיח ונביא יבוא מהחרדים, לא מ... יכול להיות שיש כאלה שהם עוסקים בהכנה, יש כאלה שעוסקים בהכנה, ועל זה מגיע להם הרבה יישר כוח. אבל יש מצב שכבר ההכנה כבר היא ממצה את עצמה. היא עשתה את מה שהיא צריכה, ועל זה מגיע לה הרבה יישר כוח. אבל אחרי שהיא מצתה את עצמה, אז זה כבר צריך לבוא כוח אחר. שהוא זה שיכול להמשיך את השלב הבא. כן, כמו שחז"ל אומרים, אפילו על שאול ודוד, ששאול היה צדיק. חז"ל אומרים שהיה צדיק. בן שנה שאול במולכו, שהיה כמו... לא היה בוחר כמו בן שנה, אבל אחרי שהוא מיצה את בניית המלכות ואפילו כבר הוא נלחם בכל עמים מסביב, אבל הוא כבר לא יכול היה להמשיך לשלב הבא של הקודש, של המקדש, ואז הוא רדף אפילו את דוד שכאילו ייצג את הצד הזה, אבל הוא לא יכול היה. ואז הוא היה צריך, לצערנו, אפילו לעמוד בקרב, הוא ואפילו בניו. ועד שהיה צריך לבוא, דוד המלך, וזה בא בדרך קשה מאוד, שעם ישראל סבל. עם ישראל היה צריך להפסיד במלחמה של שאול עם פלישתים, ושאול ובניו מתו, ועם ישראל נפלו בחרב, וחלק מארץ ישראל עברה ליד הפלישתים, ובסוף, בדרך קשה, קם, היא הוקמה מלכות בדוד. זה כששאול היה צדיק. הוא מדבר על המציאות שלנו, שזה קצת יותר רחוק. אבל מה אתם רוצים? לגמור את השיעור על זה?
אנחנו רוצים גם לשמוע את השיעור.
אבל זה קשור לשבת החודש. אבל זה לא השיעור שלי, כלומר, זה קשור אני דיברתי כמה פעמים על נושא של קורבן פסח. אז בקורבן פסח אפשר לראות בזה כמה דברים חז"ל אומרים על שבת הגדול, שעם ישראל לקח את הכבש שהיה העילויים של מצרים וקשר אותו למיטה ואמר לזה, אנחנו הולכים לשחוט אותו. כן, אז יש פה איזשהו מצב ש... בשביל לעבור לשלב הבא, יש מצב שצריכים לשבור את הדבר הקודם. אבל זה נשמע כמו קומוניסטים. הקומוניסטים היה להם משפט כזה. מי בקיד על זה? כלומר, כאילו, את החברה הקודמת נחריבה ונבנה על מסורתיה את החברה החדשה. יש משפט כזה שמרקס, אני חושב או לנין, אמר אותו. אבל זה לא בשיטה הזאת, חס ושלום של הקומוניסטים, אלא באמת, כמו שיש עניין שמצרים שמייצגים את הכוח החזק, המעצמה באותו דור, גם התרבותית וגם הכלכלית, אבל כדי שתיבנה עם ישראל, שהוא מייצג את מלכות השם, היה צריך כביכול לקחת את האלוהים של מצרים ולאסור אותו ולשחוט אותו, כדי להראות את היחס שלנו אל המציאות הזאת, שזה בין כלפי הגויים וגם כלפי עצמנו, שעם ישראל שהגיע למצב שבו הוא התעלה מהחששות והפחד שלו ויכול היה לעשות כזה דבר, זה מראה שעם ישראל כבר התחיל לצאת לחירות. וזה נכון כמו שבנסיבות אחרות, כמו שחז"ל אומרים על אברהם ששבר את הפסלים, ולמרות שעל ידי זה הוא הסתכן ולמרות זרק אותו לכתפן האש, אבל זו הייתה האפשרות שלו לעבור לשלב הבא. או על גדעון, שחז"ל קראו לו ירובעל, ואז לפני שהשם נתן לו את הזכות להושיע את ישראל, אז הוא היה צריך לשבור את הבעל שעם ישראל באותו זמן האמין בו, ואז מכוח זה הוא יכול היה ללכת להושיע את ישראל. כלומר, יש מצב שבו יש איזושהי מציאות תרבותית שלפעמים צריכים לאגור אומץ, לשבור אותה באיזושהי צורה, ואז על ידי זה אדם זוכה, אדם בזה רוכש לעצמו תכונת נפש שהוא עכשיו פתוח לשלב הבא, וזה דורש המון תעצומות. זה מצד אחד של קורבן פסח. מצד נוסף, פסח זה גם משחור קחו לכם צון יפות לכם ושחטו הפסח. כלומר, יש מצב של חז"ל דורשים משחו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון למשפחותיכם. כלומר, שיש פסח, זה גם מלמד אותנו על איזושהי אפשרות שאדם, עם ישראל, שהוא נמצא בשפל, הוא עובד עבודה זרה. כמו שחז"ל אומרים, עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה. ובכל אופן, הוא יכול ברגע אחד למשוך את ידיו מעבודה זרה ולהקריב קורבן ולהיות עבדים להשם, ושהשם יבחר בהם ויוציא אותם לחירות ולהיות עם השם. אז דיברנו על זה אחרי חטא העגל, אם אתם זוכרים, שנותנים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים, כמו שעם ישראל, הכוח הזה שלו לעבור ממצב למצב, הוא נובע מהעובדה שבאופן בסיסי עם ישראל הוא עם שיש לו נשמה אלוקית, והוא בעצם עם השם, וגם אם יש לו לפעמים נפילות אפילו לעבודה זרה, אבל זה נפילות שהן לא מהותיות באישיות שלו, ולכן הוא יכול לפעמים אפילו ברגע להתנתק מהם לחזור חזרה למקור, לחזור חזרה להיות עובד השם. אז אלה גם שני דברים שנלמדים מפסח. אז כן, יכול להיות שיצטרכו פה להישבר כמה פסלים במובן של כמה אמונות, כמה תרבויות, כדי שאנחנו לפעמים אולי נהיה פנויים כדי לקבל את השלב הבא.
גם אם זה תרבויות טובות?
צריך לסנן, תרבויות טובות, אבל צריך לסנן אותן. גם בתרבויות טובות, אבל צריך לדעת, מי שיודע, לא כל תרבות טובה שוודאי כרוכה בה, אם אין בה אלוקות שמיים, זה המודד העיקרי. מה שמסייע לאלוקות, לעבודת השם, אז זה טוב. מה שלא מסייע, אולי אפילו גורם להפוכה, זה לא טוב. כמו שהמהר"ל בתחילת נר מצווה, שמדבר על ארבעת המלכויות, שהוא אומר שוודאי שגם אם ארבעת המלכויות הם עשו אולי דברים טובים בעולם, אבל כיוון שהשאלה אם הדברים האלה הם משמשים את המטרה האלוקית, את הקודש, את האלוקות, או להפך, הם באים כאילו להחליף את הקודש, ואם הם באים להחליף את הקודש, אז גם הדברים הטובים הם פוגמים. אז יכול להיות שעם ישראל צריך לקחת את הדברים הטובים שיכול להשתמש בהם בקודש, אבל את הנקודה שיש בה משום מחיצה, שיש בה משום מסרה מהקודש, זה צריך להתנתק. לכן כתוב שבהנצלו את מצרים, שרש"י אומר הסורה כמצולה שאין בדגים, מה שמופיע בחסידות, בקבלה, שמושג של ניצוצות הקודש. יש איזשהן ניצוצות של קודש במצרים ובכל אומה ואומה, ועם ישראל צריך לקחת את הנקודות האלה ולהחזיר אותם אל הקודש, הכוונה להחזיר אותם אל המקור האלוקי שלהם. כמו שכל זמן שהם נמצאים במקומות הלא טובים, אז הם לא משמשים את הקדושה, ולהפך, הגויים משתמשים בהם, בכוחות האלה, הקדושים והתיאורים, משתמשים בהם לרעה. בתפקיד של עם ישראל זה לקחת את הכוחות האלה חזרה ולהשתמש אותם לקודש. טוב, כבר הספקנו חצי מהשיעור.
תודה רבה.
על מה?
על הדברים.
על המבוא. טוב, אז אמרנו שאנחנו נכנסים לבין הזמנים. אז עכשיו ארבע פרשיות יהיו חסרות לנו, אז מה אנחנו צריכים את חלקם להשלים עכשיו ואת חלקם להשלים כשנחזור?
בזום. אפשר בזום גם ממש.
זה רעיון.
אם לא חרב.
כמובן שאם נוח לרב.
מתי? שבוע הבא? כל שבוע?
שנוח לרב.
טוב, אז נעמוד בקשר.
נדבר עם הרב.
טוב, נראה לי שכבר את השתי פרשיות שלפני פסח, שזה עכשיו תזריע, ואחרי זה מצורע, זה כבר אולי נעשה היום כמה שנספיק, אבל פרשיות שאחרי פסח, שזה אחרי מות, וקדושים, מתי ישועה חוזרת?
א', למד א'.
מה, זה כבר ביום ראשון שאחרי פרשת מור, קדושים. טוב, אז אולי אחרי זה, נראה, נעמוד בקשר אחרי פסח. טוב, הפרשיות הללו עוסקות בפרשיות של טהרה, שהתחלנו בזה כבר מפרשת שמיני, שעסקו במאכלות אסורות, ועכשיו עוסקים ביולדת, במצורע, בפרשת תזריע, בפרשת מצורע, כנה ממשיכה לעשות בדיני מצורע, בצרת בגדים, בצרת צרת האדם, צרת בגדים, צרת הבתים, אחרי זה סוגיית סוף פרשת מצורע, זה סוגיית זב וזבה, ו שזה הכל עוסק בענייני טהרה. למרות שיש פה דברים שכרוכים דיני איסורים ודיני טהרה. כלומר, דיני טהרה, עיקרם הוא קשור אל בית המקדש, שזה הנושא שלנו. כאילו, עיקר נושא של טומאה, והנפקא מינה שלה היא לא לגבי, כמעט היא לא לגבי חולין, אלא היא לגבי בית המקדש. כלומר, שמי שטמא בכל הסוגים של הטומאות הקיימות, שאנחנו לפחות את חלקם קראנו פה, כמו תמה שאכל נבלה, או אכל שרצים, או אכל דברים שהם אסורים באכילה, שחוץ מהאיסור האכילה הוא נטמע, כמו שכתוב בפרשה. תמהו לכם, מצרה לא תאכלו ובמלאתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. כלומר שכמו שהזכרנו את הרמב"ן בתחילת פרשת ויקרא, שהמושג טומאה קשור למקדש. ואמר הרמב"ן שלאחר שבסוף ספר שמות קראנו שהשכינה שורה במשכן, אז עכשיו צריך להיזהר מדברים שאסור להיכנס בהם אל הקודש, וגם אם עם ישראל או יהודי יתנהג בהם, זה יסלק את השכינה. ולכן צריך להיזהר מהדברים הללו. כן, אבל עיקר דיני טומאה, הטומאות של מאכלות אסורות, הטומאה של יולדת, הטומאה של מצורע, זה לא להיכנס אל הקודש. זר וזבה, כל הטומאות למיניהם, וכמו שגם קראנו בפרשת פרה על טומאת מת, כל המושגים של טומאה זה שאסור לו לבוא אל המקדש בטומאתו, כאשר עיקר החומרה הגדולה זה למחנה שכינה, ששם יש גם את החומר הגדול שמי שנכנס, אם הוא טמא בכל טומאה שהיא, אז הוא חייב כרת, שזה למחנה שכינה, משער ניקנור והלאה, בעזרת ישראל, ויש לפעמים טמאים שהם גם אסורים במחנות אחרות, כמו זב וזבה וכולי, שהם אסורים גם במחנה לוויה, שזה קדושה פחותה יותר, ובצורה שגם אסור במחנה ישראל, שאם זה מחנה ישראל במשכן או ירושלים בזמן שבית המקדש קיים, וגם לפי חז"ל גם בערים המוקפות חומה, שגם בהם מוצאים את המצורה מהערים הללו, שזה מראה על הקדושה הכללית. אז יש עכשיו גם הסילוקים, הדברים האלה של הזהירות ממחנה לוויה במחנה ישראל, זה נובע מקדושה, מהקדושה שבהם. היינו שכיוון שהם קרובים אל הקודש, ממילא קדושת המקום היא משפיעה גם על המחנה לוויה, שזה הר הבית, וגם על מחנה ישראל, שזה ירושלים הקדושה, שגם שם טמאים חמורים אסורים להיכנס גם לשם, אף על פי שזה לא בקרת, אבל זה בלאו, לאו ועשה. כן, אבל כל המושג קדושה זה קשור אל הקודש, אז או אל הקודש מבחינת מקום, או אל אכילת קודש. כלומר שמי שטמא, אסור לו לאכול קודש. אם זה קודש של קורבנות, שאסור לטמא לאכול, לגבי קודשים קלים, שאסור לאכול, אם זה שלמים, או אם זה כהן, גם קודשי קודשים, שזה חטאת, כהנים אוכלים חטאת, בטמא אסור לו, או אם זה קודש אחר, שזה תרומה, שאוכלים אותה גם בגבולים, אבל מי שטמא אסור לו לאכול גם דברים כאלה קדושים. אז כל המושג של טומאה קשור בקשר אל הקודש. ולכן המושג הזה של טומאה הוא גם מחבר אותנו לבית המקדש. כלומר, יש אמנם, כמו שאנחנו רואים כאן בפרשה, שהתורה גם מחברת קצת במאכלות אסורות, יש שני דינים. יש דין של איסור המאכל מצד עצמו, שזה בלי קשר למקדש, אסור לאכול נבלה, אסור לאכול שקצים, אסור לאכול טרפה, אסור לאכול בהמה שלא מפרסת פרסה, אסור לאכול, יש מאכלות אסורות, שגם לזה התורה קוראת קדושה, אבל שם זה לא טומאה, שם זה קדושה, והתקדישתם והייתם קדושים. כלומר, שכמו שהרמב"ם כותב, סוף פרשת שמיני, להבדיל בין הטמא ובין הטומאה, אחד אחד ובין אחד אשר לא תאכל. כן, אל תשקוט בפשוטכם בכל עשות השורת ולא תטמאו בהם ונטמאת בהם כי אני אשם אלוקיכם והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש שלי ולא תטמאו את נפשותכם בכל אשר תרומס על הארץ. כן, אז רואים שהתורה קוראת לזה גם ולא תטמאו את נפשותכם. כלומר, יש בחינה של טומאה שהיא קשורה לא רק למקדש, כמו שכל יהודי, בגלל שיש לו נפש קדושה, אז אם הוא אוכל מאכלות אסורות, זה סוג של טומאה, גם אם זה לא קשור למקדש, אבל זה קשור אל הנפש הקדושה שלו, שגם היא נפש קדושה. ולכן כשחז"ל אומרים, לא תטמאו ונטמאתם, אל תקריבו ונטמאתם, אלא ונטמאתם.
שזה כאילו בלי א', מפני שכמאכלות אסורות מטמטמים. כלומר שיש חומרה במאכלות אסורות יותר מאשר, מאשר עבירות אחרות, שזה גורם לכך שהנפש הקדושה של היהודי היא מטמטמת, היא נחלשת, היא מתבלבלת ממאכלות אסורות. ולכן בצד מסוים מאכלות אסורות חמורות יותר מדברים שאולי הם אסורים, אבל הם פחות, לא, אין בהם את החומרה הזו של ונתמתת. אז יש טומאה שהיא קשורה אל הקדושה של נפש הישראלית, שהיא, שחזל גם מחברים את זה להוצאת מצרים. הנשע מלכם המלא אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כקדוש אני. כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר שחלק חשוב מכל יציאת מצרים זה היה שהוצאתי אתכם ממצרים כדי לתת לכם את הייחודיות הזאת של מצוות הללו של מאכלות אסורות. מפני שמאכלות אסורות שיש בהן תכונה של טמטום הנפש, לדוגמה יש דיונים, אפילו לפעמים אדם מותר לו לאכול, אדם שנמצא במצב של פיקוח נפש ואוכל מאכלות אסורות, אז מצד היתר זה מותר לו, אבל אם זה מטמטם את הנפש שלו, האם טמטום הנפש נובע מהעובדה שזה אסור, אבל אם זה מותר אז אין טמטום, או שכיוון שבפועל יש איזשהו משהו בחפצה שהוא, התורה אסרה אותו, ואשמה יש משהו בחפצה שהוא מטמטם, או אם אדם אכל באונס, הוא לא ידע שזה מאכלות אסורות ואכל את זה, קשור לסוגיית רפורמת הכשרות, כלומר ההקפדות על מאכלות אסורות, על ה... כן, כלומר שזה הכל זה קשור לקדושת הנפש היהודי, אז השם אומר, זה שהעליתי אתכם לארץ מצרים ורק בשביל זה, כדי לתת לכם את האיסורים הללו, זה כבר דבר גדול. כיוון שהקדושה הזאת שרכשתם ביציאת מצרים כדי להתקדש על ידי שמירה ממאכלות אסורות, זה כבר נותן לכם איזושהי מעלה רוחנית, שאתם יוצאים מהטמטום הזה ואתם מוכנים להיות קדושים כדי לקלוט את מושגי הקדושה של, של, של האלוקות.
אבל יש פסיקה של מחלוקת אם זה באמת מטמא או לא, או שזה נשאר במחלוקת?
זה דיונים בראשונים, באחרונים, כן. אני חושב שזה, יש הרבה שאומרים שכן, יש איזה כל מיני נפקמים.
בעצם האכילה של דברים מותרים זה מקדש האדם?
זו שאלה. זה מקדש, זה... אז הוא לא יודע אם זה לפחות, כשאנחנו יכולים מאכל מסורת זה מטמטם, האם מאכילת מאכלות מותרות זה מקדש?
איפה כתוב עליהם שזה מקדש?
בהתקדישם הייתם קדושים. פה, בסוף פרשת שמיני. אני אשר לוקחים על המתקדשים הייתם קדושים, כי קדוש אני אשרים ולא תקמד נפשתכם וכל עשר שורים על הארץ. כי אני אשר מעלה אתכם מעט מצוי ולכם ללוקים והייתם קדושים כקדוש אני. שזה סוף סוגיית הבהמות והעופות והדגים והשרצים שאסורים. שזה ודאי מתייחס לזה. אז זה קדושה שקשור למאכלות, לאכילה בלי מקדש. אבל באופן כללי, הכל די קשור למקדש. כמו שיש כאן רש"י בפרשת שמיני שמדבר על מה שכתוב כאן. בפרק י"א פסוק ח', מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו טמאים הם לכם. כלומר, מדברים פה על כך שאם אתם נוגעים בנבלה, אז זה מטמא. אז רש"י מביא מדרש שזה אסור. רש"י מביא, ובנבלתם לא תיגעו ברגל. אם נשמע היה מרש"י, שברגל, שיש מצוות עלייה לרגל, אז יש איסור מדאורייתא, לא לגעת בנבלה, שהיא תמנע ממנו לעלות לרגל. על פסח שאנחנו מתקרבים אליו, יש באמת חיוב להיטהר, ולכן קראנו את פרשת פרה, שיש חיוב, זה אפילו אולי מדאורייתא להיטהר, מפני שפסח זה חיוב על כל אחד ואחד להקריב קורבן פסח, ומי שלא מקריב חייב כרת. וגם אם מישהו טמא והוא יכול לתאר את עצמו עד שיגיע הפסח, אז הוא מחויב לתאר את עצמו כדי שהוא יהיה ראוי בזמן הפסח להקריב. והוא לא יכול להשאיר את עצמו בטמא ואז להגיד אני אנוס. איש כי יהיה טמא ונפש שכוחה ולא יכול להקריב. כיוון שאתה מחויב לדאוג ולהכין את עצמך, וזה גמרא במסכת פסחים. אבל בעלייה לרגל, שגם יש מצוות העלייה לרגל, אז רש"י נשמע שזה מדאורייתא. הרמב"ן אומר שלא, הרמב"ן אומר שזה אסמכתא. אומר הרמב"ן, אינה עזרה לאסור לנו הנגיעה, אין איסור לגעת בנבלה, למרות שזה מטמא. אבל יאמר, בנבלה לא תיגעו כי טמאים הם לכם, כלומר לא תיגעו בהם בלתי אם תטמאו. כלומר, אם אתם תיגעו בהם, תהיו מודעים לזה שאתם טמאים. והעניין, לומר, שיחשוב כל נוגע בהם שהוא טמא. האם שהוא צריך לדעת שהוא טמא? ולמה נפקא מינה שהוא צריך לדעת שהוא טמא? ויזהר מן המקדש ומן הקודשים. כן, או שהרמב"ן רוצה לומר, בשם המדרש שכתוב בנבלה תיגעו ברגל, כלומר לא תיגעו בו בשעה שאתם חפצים להיות טהורים כי טמאים הם ולא תעלו בהם לרגל. אם אתם רוצים לעלות לרגל, תשתדלו, תימנעו מנגיעה. אבל אין הנגיעה נמנעת בלאו. שאין הנוגע בנבלה ברגל, אל תגיד שמי שברגל, שזה זמן שיש מצווה, אז מי שנוגע ברגל, באמת יש עליו את הלאו הזה. הוא לא לוקח את 40. או אפשרות שנייה, אומר הרמב"ן, ומה שאמרו חייב אדם לתת עצמו ברגל, אפשר זה מדברי סופרים, שהחייב הזה, ואין בזה מן התורה, עשה או לא תעשה זולתי מצוות העלייה. או שזה בא בגודל אסמכתא.
לפי רש"י לתאר את עצמו ברגל זה גם לא במקדש?
מה?
לפי רש"י לתאר את עצמו ברגל זה גם לא כשאני עולה למקדש?
לא, גם רש"י יכול להסכים שחוץ מהרגל אין איסור להיטמא לנבלה או משהו כזה. מה, ברגל הכוונה כשהוא נמצא במקום אחר רחוק מן המקדש? כנראה שגם לפי רש"י, ההיגיון ברגל זה רק בגלל שברגל עולים למקדש. אחרת, מה, אם אין את העלייה, מה ההבדל בין הרגל לבין שלא ברגל? סתם בגלל שהרגל זה חג שצריך להיות בו טהורים? בלי קשר למקדש? זה מה שאתה שואל? לא, אז זה מעבדה הרמה. לא, אין לי פה כרגע את הרש"י המלא, אבל אני חושב שגם...
בשנייה?
מה? לא, לא משנה. זה בי"א, תסתכל פרק י"א, פסוק ח'.
נמסר לנו תוכלו?
ולמתן לא תיגעו.
ולמתן לא תיגעו, יכול להיות ישראל מוזרים על מגע נבלה, אתה אמור לומר, אמור לכהנים וגומר. כהנים מוזרים, ואין ישראל מוזרים, קל וחומר. ואתה וחומר מעטה, ומת ומת, מת חמורה, לא עזיר פעי לכהנים, ומת נבלה קלה. לא כל שכן, ומת אמור לומר, לא תיגע בו ברגל. יש פה סוגריים, וזהו שאמור חייב אדם לתאר עצמו ברגל. סוגריים.
כן, אז נשמע מרש"י שכהנים מוזרים לא להיטמע למת, אבל לדברים אחרים כהנים לא מוזרים. אז גם מה שאומר על קל וחומר שכהנים לא מוזרים להיטמע, אז ודאי שישראל גם לא מוזרים. אז רש"י מביא שברגל. אבל מה המיוחד ברגל? כנראה בגלל העלייה לרגל, המקדש. אבל זה אומר הרמב"ן, גם בעלייה למקדש זה גם לא לאו. היה נשמע מפשט רש"י שזה לא, והוא אמר, לא, זה לא לאו. אלא אם אתה רוצה לעלות לזה, אז אתה צריך להיות מודע לזה שאתה זה, או שזה, מודע לזה שאתה טמא, אבל זה לא לאו. או שזה אסמכתא, אבל זה לא שעליו. כאילו יש בנבלה לא תיגעו ויש חייב אדם לתאר עצמו ברגל.
אני כנסתי תל חמי אומר, כמו שהרמב"ן אומר, שזה כאילו, זה דווקא בעת שעולים במקדש.
כן, אז לפי הרמב"ן אין עניין בפני עצמו להיזהר מטומאה. כנ"ל גם בהמשך, שכתוב אותו דבר על אישה כי תזריע, שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, ש-30 שבועים תשב בדמי טהורה. מה אם נפקא מינה תשב בדמי, כלומר שהאישה, אחרי שפוסקים דמיה, אז היא טהורה, שלפי חז"ל יש הבדל גם בין אישה יולדת לעניין טומאתה לבעלה, שזה איסור, ובין טומאתה למקדש. אז אחרי 7 ימים, היא כבר יכולה לטבול והיא טהורה לבעלה, היא פסקה דמיה. ואחרי זה יש לה דמי טהרה, כלומר שאישה, זה חידוש גדול, שאישה שרואה דם, יולדת אחרי 7 ימים, היא טהורה מצד האמת. זה תלוי בסוגיה, לפני גזירת כתמים. אבל מצד שני, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלוא טמאי טהורה. כלומר, היא לא יכולה לבוא למקדש ולגעת בקודש, לאכול דברים קדושים, אחרי שהיא לא ימי טהרה, ואז בשביל שהיא תהיה תורה, גם לא מספיק שהיא נראה כעבור הימים, אלא צריכה גם להביא קורבן. כלומר שיש כאלה תמאים שבשביל להתאר, כמו יולדת, כמו זב, כמו זבה, כמו מצורע, שהם קוראים להם מחוסרי כפרה, שהם רוב התמאים, כל אחד, ההתארות שלו למקדש היא תלויה בנסיבות. אם זה תומה רגילה, כמו נבלה, כמו מי שנגע באמת, אז הוא, מי שנגע במגעים, אז הוא טובל והוא טהור. יש כאלה שצריכים להביא קורבן, שזה כמו יולדת, כמו מצורע. יש כאלה שצריכים גם אפר פרה אדומה כדי להתאר. כלומר, כדי להתאר, אבל כל התאר הזה זה בשביל מה? זה בשביל להתאר למקדש או אל הקודש. אז יש טהרה בשביל המקדש. מצורע יש לו שלוש שלבים. שלב שהוא נתאר, הוא יכול להיכנס, בהתחלה הוא יוצא משלוש מחנות, אחרי זה הוא נכנס למחנה, יכול להיכנס למחנה ישראל, ואחרי זה בשביל לבוא למקדש הוא צריך טהרה נוספת, יש כמה שלבי טהרה, כך ביולדת. כלומר, אנחנו רואים פה את שיש כמה בחינות של להתאר לשלב א', יש כמה בחינות להתאר לשלב גבוה יותר. שזה, כן, אז זה, יש פה, כמו שאנחנו אומרים, יש פה דרגות קדושה, כך כותב גם הרמב"ן פה על שגם יולדת, היא לא חייבת להביא את הקורבן שלה, מה שכתוב כאן את הקורבן. אם היא רוצה לבוא למקדש, אז היא צריכה להביא את הקורבן. אבל אם היא לא רוצה לבוא למקדש, אז היא לא צריכה להביא את הקורבן. כשהיא תרצה לבוא למקדש, אז היא צריכה להביא את הקורבן. ואז אם עברו הימים, היא תביא את הקורבן, והיא תוכל מיד באותו יום להיכנס למקדש. כן, אז זה העיקר הנושא הזה של טהרה, זה קשור למקדש. אף על פי שיכול להיות, שגם עוד בלי, כמו שדיברנו, שאמרנו שיש איזשהו סוג של תומה שמטמטמת את הנפש, אז גם יכול להיות שבתומות הללו, שיכול להיות שאנחנו היום לא כל כך מקפידים על תומה של, של שרצים, אפילו של, של מתים, של כל מיני דברים אחרים, חוץ לארץ, כל מיני דברים אחרים שבין יש תומות דאורייתא לתומות דרבנן, גם על כל נושא הזה של פה של, של יולדת, של צרעת, אנחנו לא כל כך מתייחסים לזה. כן, אבל הנושא הזה זה נושא של, יש מושגים כאלה, מה שנקרא בלשון הגמרא, מושגים שהיום משתמשים בהם לדברים אחרים, כמו חבר ופרוש. היום משתמשים לפעמים במושג של חבר אצל היקים, יש מושג שנקרא חבר. אתם יודעים, שם זה לא רב, אומרים חבר. החבר זה כינוי של כבוד, של אחד. אבל חבר בלשון הגמרא זה סוגיה של, זה משנה שמי שמקבל דברי חברות, יש כל הביטוי, גם כל ישראל חברים, זה לא חברים בלשון סחבק, אלא כל ישראל חברים, הכוונה, יש בחינה שנקראת, שנקראת חבר,
שנאמן לטהרה.
כן, נאמן לטהרות, זה אדם ששומר על, אדם ששומר על טהרות. זו סוגיה שלמה. טוב, זו סוגיה שלמה של אדם שמקבל דבר חברות, שהוא נזהר ממחלות אסורות, הוא נזהר גם משותפות עם מאחרים, הוא מקבל על כל מיני, יש כמה וכמה גדרים של חבר, להבדיל מעם הארץ, שהוא מקבל על דברי חברות, ואז הוא נחשב כאמין על טהרות, שמה שהוא עושה זה נחשב לטהור. יש מצב של ירושלים עושה את כל ישראל חברים, הכוונה שבזמן טהרה, בזמן שבית המקדש קיים, אז מי שעולה לירושלים הוא בבחינת חבר, הכוונה שכולם אז בבחינת יש להם נאמנות של חברים על טהרה. על ששומרים על טהרה מרוקו של זב, מזבים, מגויים, מכל מיני דברים כאלה, שהם נזהרים מכל מיני בחינות כאלה שהם שומרים על עצמם. זה המושג חבר. זה גם המושג של פרוש. כן, יש מושג של פרושים, שהיום לפעמים משתמשים בזה, כל מיני שפרושים, היה בירושלים יש את הפרושים, אבל פרוש זה מושג שגם כן יש לו הגדרה. כמו שחז"ל אומרים פה, אני קורא פה פרמה בהלכות טומאת אוכלים, שיש חושים כאלה שאכלו את חוליהן בטהרה. באופן כללי, אדם לא חייב לאכול חולין בטהרה. לאכול בשביל להיות טהור, כמו שאמרנו, זה דווקא מן לדברים קדושים, כמו לתרומה, כמו מעשר שני שצריך לאכול בירושלים, כמו לשלמים, כל מיני דברים שהם קדושים, אותם צריכים לאכול בטהרה ולא בטומאה, אבל בחולין, לכאורה אנחנו לא חולין, אדם יכול לאכול אותם גם כאשר הוא טמא. חוץ ממה שלא, אבל אומר הרמב״ם, פה אני קורא את הרמב״ם בהלכות סוף טומאת אוכלים, אף על פי שמותר לאכול אוכלים טמאים ולשחוט משקים טמאים, שזה אגב בפרשת שבוע שעבר קראנו, כל המושא של טומאת אוכלים ומשקים זה היה בפרשת שמיני, שזה היה רמון שם, כן, אבל כל הפרשת שמיני, חסידים הראשונים היו אוכלים חוליים בטהרה, מושג של לאכול את חולת בטהרה, ונזרים מתאמות כל ימיהם, כלומר הם אוכלים את החולים, מתייחסים לחולים כמו דבר קדוש, כמו דבר קדוש שצריכים מדאורייתא להיות טהורים כדי לאכול אותם, הם גם את החולין שלהם היו מקפידים להיות טהורים כדי שיוכלו לאכול את החולין בטהרה. וכמה משניות בסוף מסכת ברכות הם עוסקות בדברים האלה. והם הנקראים פרושים, ודבר זה קדושה יתרה היא, בדרך חסידות, כשאדם נבדל ופורש משאר העם. פרושים, לכן הם נקראים פרושים, כיוון שהם גם פורשים, יש לנו פרושים, פורשים גם משאר העם, הכוונה לא על דרך ההתבודדות השלילית, אלא על דרך ההתבודדות כדי לפנות את דעתם אל הקודש, אבל הם פורשים משאר העם, מפני שאם שאר העם לא מקפידים בהקפדות האלה של לאכול חולין בטהרה, אז הם מקפידים לא להיות מחוברים משאר העם מפני השיקול הזה, ולא ייגע בהם, ולא יאכל וישתה עמהם, כיוון שהם, אם הם לא מקפידים, אז יכול להיות שהם מטמאים, הם נגעו בטומאה והם מטמאים, והם טמאים אולי, וגם מדרסם טמא ומשכבם טמא וכל מיני דברים שהם נוגעים בטמאים ומאכלם טמאים, ולכן הוא לא אוכל איתם ולא נוגע בהם, כיוון שעל ידי זה הוא באמת יטמא, ואם הוא יטמא אז הוא לא יכול לאכול את חולה בטהרה, ולכן הם נקראים פרושים. אומר הרמב״ם שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים הרעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות, וקדושת הנפש גורמת להידמות השכינה, שנאמר בהתקדשים וישנים קדושים כקדוש אני. כלומר שמי שרוצה שבאמת לזכות למדרגות קדושה, למדרגות של רוח הקודש, אז למרות שכמו שאמרנו שבאופן הלכתי עיקר המושגים של תרומה וטהרה קשורים אל הקודש ולמקדש, אבל גם אדם שהוא לא קודש והמקדש, כל פרישות וקדושה, והוא מתייחס גם לחולה, והוא באמת דואג מצד עצמו להיות טהור בטהרות האלה שהתורה קוראת להם, אז הוא יזכה גם לזכות לרוח הקודש. יש לדוגמה האלו שבאמת יש להם רוח הקודש, אז הם מאוד נזהרים, כמו שכתוב על הארי וגם על הגר"א, שמאוד נזהרו לא ללכת לבית קברות. למרות שאנחנו לא, ישראל לא מצווה להימנע מללכת להתאמן למתים, זה כהן מסוגל, אבל ישראל יכול, אין. אבל יש סיפור כזה על הגר"א, שפעם בשנה הראשונה אחרי שאימא שלו נפטרה, אז הוא הלך ליורצייט, לקבר של אימא שלו. ואז אחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לאח שלו, אתה ראית איך שאימא שלנו שמחה כשלנו? אח שלו לא ראה, אבל הגר"א ראה את אימא שלו כשהוא הלך ליורצייט. כשחז"ל אומרים שביורצייט הזה נשמה נמצאת על הציון. אז הגר"א ראה את אימו והוא ראה שהיא שמחה לקראתו. אבל הגר"א אמר, בשנה הבאה אני כבר לא בא. כלומר שהגר"א כנראה בגלל אופן קדושתו ומדרגות הרוחנית הגבוהה שהוא הרגיש בדיוק בלי כל המעלה הגדולה הזאת, אבל אחרי זה הקדושה שלו נחלשה, והתורה שלו והחיבור שלו לאלוקות ולתפילות שלו ולעבודת השם שלו היא לא באותה איכות. אז גם אם יש מצווה, אבל הוא בטוח שאימא שלו תשמח יותר כשהגר"א, שהבן שלה יהיה יותר קדוש וקרוב להשם מאשר שהוא יבוא ביורצייט לקבר שלה. וגם על הארי אמר שצריך להשתדל לא ללכת לקברים הרבה. כן, אבל כדאי שיש הרבה שאומרים יש מושג של השתתחות, שכן משתתחים על קברות, אבל כן, בכל אופן, אז מי ששואף לרוח הקודש, כמו שהרמב״ם כתב, זה כן קשור לחולין, אז למרות שמצד ההלכתי טומאה זה קשור לבית המקדש, אבל כן, הרמב״ם בסוף הלכות מקראות כותב, דבר ברור וגלוי, שהתאומות והתארות גזרות הכתובים ואינם מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותם והרי הם נכרע לחוקים. כלומר שזה לא מושג שאפשר להסביר אותו בהקשרים או במובנים נפשיים, פסיכולוגיים, שאפשר לתת לו איזשהו הסבר. אלא זה דברים של גזרת הכתוב. כלומר, מה זה גזרת הכתוב? זה משהו נשמתי, אלוקי, שהתורה, הקדוש ברוך הוא בתורתו, גילה לנו את המציאות, אלא שיש דברים מסוימים שהם, אם הם קורים, הם נוצרים תומה, כלומר שיש בזה איזשהו פגיעה בקדושה הפנימית של האדם שמונעת ממנו להתקרב אל הקודש. וכן התבילה מן התומות, מכלל החוקים. התומה היא מצד אחד היא חוק, וגם התארה שמתבצעת על ידי תבילה, אם כמו שאמרנו, אם זה בתומות רגילו שזה בתבילה, אם זה בכאלה שצריכים קורבן, אם זה תבילה, פרה אדומה, תומת מת שזקוקה להזיה של פרה אדומה, זה הכל חוקים, שאינה תומתית או צורה שתעבור במים, אל גזרת הכתוב, והדבר תלוי בכוונת הלב. מה זה כוונת הלב? הכוונה שיש סוגיה בהלכות טהרה, שבשביל להיטהר לקדושה צריך להתכוון. היינו, אם אדם הולך ולא וטבל בלי להתכוון, אז חז"ל מחלקים, שנדע לדוגמה, גם אם היא הולכת לטבול, או אישה הולכת לטבול, לשחות בים עם בגדים, והיא לפעמים היא גם מכניסה את כל גופה, אז עולה לטבילה. גם אם היא לא התכוונה, היא התכוונה בשביל לשחות. אבל בשביל טהרת נידה, שזה לחולין, נחשב לחולין לעניין זה, אז לא צריך כוונה. אבל טהרה לקודש, לתרומה, לאכילת קודש, להתקדש למקדש, צריך כוונה. בגלל שאם זה כל דבר שככל שיותר הם מתקרבים אל הקודש, אז גם, אדם צריך לעשות את זה מתוך מודעות, מתוך מחשבה, ממילא זה מעכב. לפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוזה כאילו לא טבל. מה שאמרתי, שאם הוא לא התכוון ולא... ואף פעם כן רמז יש לדבר. כשם שהוא חווה ליבו לתאר, כיוון שטבל תאר, ואף פעם שלא להתחדש בגופו דבר, אם אדם אפילו מתכוון ליבו לתאר, אז זה משפיע עליו בנפשו, מקבל על עצמו טהרה, ככה מכוון ליבו לתאר נפשו מטומאת הנפשות שהן מחשבות האוון ודעות הרעות, כמה שהסכים בליבו לפרוש מאותם העצות והביא נפשו בימי הדעת תאר. הרי היום וזרקת עליכם מים תורים וטהרתם מכל תמידכם וכל עליכם אתאר אתכם. יש פה רק איזשהו קטע קצר שאני בזה רוצה לסיים, שהרמב״ם בתחילה בהקדמה שלו לסדר טהרות לפירוש המשנה, אז הוא מעריך מאוד בחיסרון שלנו שאנחנו אין לנו טהרה, והוא מביא בגמרא בשבת בדף קוף למתחילת אמרו, כששלחתי לרבא, שנקצו רבותינו לקרם ביבנה, לאחר שעזבו את בית המקדש, שהיה, זה בגלתה סנהדרין, אמרו, עתידה תורת שתשתכח מישראל. דבר עיני עמים באים, הוא השם, שלחתי רב בארץ לא רב, ללחם לא צמא למים, כי משמוע דבר השם. ואומר, ונאו ונאו, נאו מים עד ים, ומצפון עד מזרח, ישתתו לבקש את זה ולא ימצאו. מה ישתתו לבקש את דבר השם? במה זה יתבטא? עתידה אישה שהיא תטול כיכר של תרומה ותחזור לבתי כניסות ובתי מדרשות לידה עם ראשונה עם שנייה. כלומר חז"ל מדגישים שהנקודה של השכחה של דבר השם תתיישם בחלה לגבי תרומה. מה, באיזה עניין? ובהרו שם מקום הספק הנופל עליהם. כלומר, מה הספק של האישה הזאת, אם זה ראשון או שני? אז הגמרא מפרטת איזשהו סוג של ספק שזאת אישה שהיא קצת תלמידה חכמה ונפל לה כיכר בתנור של חרס ולא יודעת וישר עצמת, יש מה ההגדרה בהלכות תומה. אומר הרמב״ם פה בהמשך, ואמרו נשתכחה תורה מישראל, רואים שנשתכחה תורה מישראל מתייחד באופן מיוחד להלכות תומה וטהרה. אולי זה נכון גם באופן יחסי גם לתורה בכללותה, אבל באופן יותר מהותי לתורה, לטהרה. ואתה יודע שבהבנתנו שרבו, אם תחזור לראשי ישיבות, כל שכן בבתי כנסיות תמצא, יסתפק עליהם אלו הפנים. מי שבאו ללשונות הפסוקים הרבה בתורה ובמשנה, משהו יותר מפורש מזה, ויותר מבואר. ולא יתקשה כמו זה העניין בזמן הגלות. כמו שבדברים האלה של תומה וטהרה, זה שיא השכחה שאפילו ראשי ישיבות, וודאי שאנשים שהם אנשים פשוטים שלא יודעים אותם. למה? במיעוט הבקשה אליו. כפי שאנחנו נמצא בזמן המקדש ובהיות הנביאים נמצאים, הסתפקו לנו לנהל תומה וטהרה, בדין השלישי והרביעי. ואפילו הכהנים המשרתים במקדש, אשר יותר הם צריכים מכל אנשים לשמור את חוט ומר את הערה, שהרי רוב הצורך עליהם ואלו הפנים. אומנם עניין המקדש בקודשיו יש בספר חגי, שחגי, שאז בתקופת תקופה זה היה, כל ההבדל בין בית מקדש ראשון לשני זה 70 שנה. ה-70 שנה לא היו במקדש ולא עסקו. ואז הגמרא מביאה שחגי שואל את הכהנים, לראות אם הם יודעים, שואל אותם משהו בהלכות תומה וטהרה, והגמרא בפסחים בדף י"ז מדברת מה הוא שאל אותם. איזה, הוא שאל אותם שאלה אחת, נאמנו, ואחרי זה הוא שאל אותם שאלה שנייה, נאמנו, והגמרא מתלבטת האם הם טעו או לא טעו, אם דברו אמת או לא דברו אמת. אבל מה המטרה של השאלה שלו? כן, כותב כאן, אני לא מדייק פה, הרמב"ן מבאר פה את כל הסוגיה. אז הוא אומר, לעניין מקדש מקודשיו, אמר שאל את הכהנים תורה לאמור, אם יישא איש וכולי. ואז הוא מביא פה נכלול כחמי התלמוד, אני מדייק פה על כל ההסבר של הרמב"ן, הוא נכנס לכל הסוגיה הזאת, בגמרא. אם כבר יתבר לך שהעניין קשה בעצמו, אפילו בזמנים הקודמים, כלומר אפילו אז, 70 שנה אחרי בית המחורבן, בית המקדש, כבר אז, זה היה שאלה שהכהנים, שהם צריכים להתעסק בזה, גם הם כבר לא ידעו והתלבטו. אז אנחנו היום אחרי, הרמב"ן זה 1,000 שנה אחרי החורבן, אנחנו כבר קרוב ל-2,000 שנה. מה שאמרו עתידה תורה שתפתח מישראל, הכוונה משתכחת דיני תרומה וטהרה. זה מה שמשתכח.
איפה הרמב"ן כותב את זה?
ואינו ראה תורה מספם, הרי בפסוק כתוב השתכח תורה, וחז"ל מיישמים את זה בתורת הטומאה וטהרה. הוא התורה בסתם, הוא הלימוד בטומאה וטהרה, וידיעה דינם. וכן גם גלנו שתרומות וטהרות אינן גופי תורה. וכמו שאמרתי ברמב"ן, ואיך הוא המביא לרוח הקודש, וכמו שאמרו וטהרה מביא על ידי רוח הקודש. כמו כל המושגים של טומאה וטהרה, הם נשכחו מעם ישראל, אבל אומר הרמב"ן, הם השביבים לרוח הקודש, ולכן בענייננו, גם אם יש שכחה, אבל החיוב של הרמב"ן, ולכן כל הרמב"ן הוא טרח פה בפירוש המשנה ובספרים שלו לעסוק ולהכריע, הוא למד את כל התורה האלה בבהירות ובעיון, כדי להגיע, כן, הרמב"ן שאף בכל ספריו איך לקרב את עם ישראל אל האידיאל שלהם, אל הקודש, לכן הוא כל כך טרח כדי, כמו שהוא כותב פה, השאיפה שלו צריכה להיות להגיע אל השלמות, גם אם הוא נכון שעתידי התורה שתשכח, אבל אנחנו צריכים להילחם בזה. זה קשור גם לשאלה הראשונה ששאלתם אותי. אנחנו צריכים להשתדל איך לצאת מתוך הדברים האלה אל הקודש, אל הטוב, וחלק זה ממה שאנחנו עושים. איך להתקרב ולעסוק בענייני המקדש, בענייני תרומה וטהרה, שעל ידי זה גם נזכה באופן פנימי, כמו שהוא כותב, טהרה מביאה לרוח הקודש, נזכה להתאר, אבל גם זה מה שיעזור איך לקרב את עם ישראל כולו, בחלק הצנוע והקטן שלנו, איך לקרב את המציאות כולה אל המצב השלם שלנו.